ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז כמה שבדקתי פה, לפעמים היינו קוראים את הכל, אבל פה לא כל כך יש לי עניין בזה. נכנס לדברים קצת רחוקים ומופלגים. אם תרצו, תנסו בעצמכם לעבוד על זה ולהשלים. אנחנו נעבור על הדברים שעוד נותרו לנו פה ושם, לעמוד על דברים שהם כן באמת חשובים לצורך השלמת המהלך שלנו. אז אנחנו הגענו בדיוק לסוף פסקה ג', נכון? הבנו את התורף התורה הזאת, שזה העניין הזה של הרשעים של עיניהם לטושים כי רעים מוצק. איזה ביטויים, איזה... לא אומר שהם מצליחים בעולם הזה. עיניהם לטושים כי רעים מוצק, הביטויים האלה משנים את את התחושות, כן, ככה. וכנגד זה הצדיקים, הצדיקים שהרבה פעמים מצבם הפוך, אבל כמו שראינו, רבי נחמן מפתיע ואומר שדווקא על ידי לימוד זכות, וכפי שהסברנו את זה. האמת היא שלקראת סוף התורה שאנחנו נראה אותה, אומר שזה שלב ביניים, אבל בואו נגיד זה, הוא מייחס את זה יותר למצב הגלותי. הרי ראינו את זה בהתחלה, נכון? אבל ישראל עכשיו בגלות, וצריך לזכור את העניין הזה, שכל המהלך הזה שהוא מתאר פה זה מהלך בזמנים לא תקינים. זאת אומרת, במצב שישראל בגלות נשלטים על ידי אומות העולם, ובעצם עיקר המשמעות של הדברים מכוונת כלפי היחס בין ישראל לעמים, כמה העמים מצליחים וישראל מושפלים. אבל במקביל, כמובן שאצל אבי נחמן זה תופס גם לגבי הפרט, לגבי היחיד, וההתמודדות שלו, כמו שראינו את הסיפור, כן, המדהים, אתם זוכרים, כן, לפעם הקודמת, על הבעל הבית מרזח, לא בית מרזח, על הפונדק וכולי. כמובן שאצל אבי נחמן הכלל והפרט זה הולך תמיד יחד, גם דרך אגב בסיפורים שלו, בזמנו, אתה זוכר שראינו את זה, שסיפורים מתפרשים בכמה מישורים, גם במישור של הכלל, גם במישור של הפרט, ואין סתירה, הדברים משלימים אחד את השני. על כל פנים, אם אנחנו נלחוז ביסוד הכללי שהוא יותר מובנת פה, אז הוא אומר זה מצב גלותי, מצב של היפוך היוצרות, אבל הוא הזכיר שיש בחינת ארץ ישראל, נכון? ובחינת ארץ ישראל זה מצב, כלומר שזה שב לימיני, הנה תראו שוב את היישומים שלו הנפלאים, פסוק בתהילים, שב, אני קורא בתחילת א', רק כאילו כהקדמה, רק רוצה להעיר הערות שאנחנו נכנס אליהן בהמשך. דע, כי לראות במבלתם של רשעים אי אפשר אלא על ידי בחינת ארץ ישראל, כן? עכשיו תראו את ההסתומים שלו מתהילים, שב לי ימיני עד אשית אויבך אדום לרגליך. עכשיו מה זה שב לי ימיני? אז הוא אומר ימיני זה ארץ ישראל, בחינת ארץ ישראל, כן? למה? כי זה בחינת בנימין, היחידי שנולד בארץ ישראל כידוע, נכון? וכמובן בפירוש רש"י פרשת וישלח שזה המקור של השם שלו, כן? הוא הצבר היחידי מכל האחים. ומבחינת רבי נחמן בתורה הזאת, זה מצב הזה של ארץ ישראל הוא כבר חזרה למצב התקין האידיאלי שהעולם מתנהל גם בניגלה שלו, הוא מתנהל בצדק, בצדק האלוקי שלו, ברור? אבל רבי נחמן מדבר על תקופות אחרות שהוא חי בהן, והוא עוצר את התורות מתוכן של גלות. אז צריך להדגיש את זה, כי זה לא ש... למרות שדרך אגב, בסיפור שראינו על הפונדק, ממש פה משם שכאילו זה המצב של העולם הזה, איפה שלא תהיה, נכון? נכון שזה התרחש בגלות, אבל לא משמע שם ברבי נחמן שזה מצב, זה מצב זמני, זה מצב למקומות מסוימים, נכון? ולזה הנהגת הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שאין צדק, ודווקא הצדק הזה אמריץ את רבי נחמן לאמונה שלו, כן? וזה מאוד מאוד מתיישב על הלב, זה אני חושב לכולנו, כן? אנחנו לא מחפשים את הצדק במישור הרדוד, הפשטני, כן, שזה עושה מעשה טוב ומקבל שכר, וזה לא עובד, ככה לא היינו יכולים להאמין בצורה כזאת, לא היה משמעות אל האמונה. דווקא בגלל הכיסויים והסתר פנים שיש בעולם הזה, זה פורים, נכון, הסתר, כן? גלות, כמובן, כן? אז דווקא בגלל זה המקור שממריץ את המאמין לאמונה, כן? זה האתגר של המאמין, וזה הדבר שמלהיב. זה דבר מיוחד ברבי נחמן, אני לא זוכר בשפת אמת, אבל... ביטויים כל כך קיצוניים, אבל זה רבי נחמן. כל פנים, אם נחזור לימינינו, אז אז יש אז איך זה מסתדר עם התורה פה? התורה פה הוא אומר שהמצב הזה הוא מצב גלותי, אבל במצב אחר, אז יכול להיות שרבי נחמן אומר הסיפור עם הפונדק נגיד לא יוכל להתרחק באחרית הימים. השאלה מה זה ארץ ישראל, גאולה, כן? הוא אומר זה מצב לא תקין. זה נכון שבמצב הזה ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו וזה הכוח של המאמין, אבל לעתיד לבוא אנחנו מאמינים שישתנו דברים, אנחנו נראה דברים אחרים במציאות, אבל העתיד לבוא הוא רחוק מאיתנו כרגע. אבל אנחנו דרך אגב מסיים את הסיפורים, חלק מהסיפורים של בת המלך, מעשה בעבידת מטמונות, אנחנו מכירים, וגם סיפור אחר, מעשה רב ובן יחיד, עמדנו גם על זה, אתה זוכר? בסוף הוא מסיים גם איזו שאיפה לעתיד טוב יותר, כרגע זה לא, לעתיד. לכן יכול להיות שגם פה הוא אומר, נכון, זה המצב, לא יודע מה זה, הוא אומר גלות, מה זה גלות? מבחינת רבי נחמן, אם הוא היה חי בדורנו, היה אומר שאנחנו היום בבחינת ארץ ישראל, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כנראה שלא, נכון? זה בסדר?
באמצע כזה.
אנחנו באמצע, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו יכולים לומר על התקופה שלנו שזה מה שרבי נחמן קורא ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים מה היה רבי נחמן עושה, מה היה חד יוננו, זו שאלה מאוד מרתקת. אבל גם לתפיסתנו, שאנחנו היום בתהליך של התחלת בגאולה, כן? אבל זה לא בהכרח שזה בחינת ארץ ישראל שהוא מדבר עליו, וזה אולי תקופה מופלגת יותר, רחוקה יותר. אז נחזור לעניין שלנו, ואז הוא אומר ככה, אנחנו לקראת סוף פסקה ג', ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניו של הצדיק כנ"ל, ויכול לראות למרחוק, בבחינת ישא עיניי אל הערים. ורואה, שוב, תשימו לב, פסוקים שאנחנו רואים אותם בתפילה, איזה משמעות, איזה עומק, ומקבלים אחרי התורות האלה של רבי נחמן. ורואה, הוא משיג צדקתו של השם יתברך, ויכול לדע ולהבין, כי השם צדיק, אף על פי שהרשע זוכה בדין. ואין זה ממידת הצדק, לכאורה, כן? ורואה שהצדק, שהקדוש ברוך הוא מצדיק את הרשע במשפט, זהו צדקתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא הצדיק רשע. מה זה כי לא הצדיק רשע? וזהו עשה עיניי להרים, וזה בחינת צדקו של הקדוש ברוך הוא, בחינת צדקתך כעררי אל, אף על פי שמשפטיך כבוש בתהום רבה. שוב, איזה פרשנות נפלאה. איך אתם מבינים את זה? הוא אומר שכי לא הצדיק רשע. הרי כל הזמן הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מצדיק את הרשע, ושהצדיק צריך להצדיק את הרשע. וזה הצל שמאפשר לו לראות איזה ראייו של העולם הזה, כן? לראות את האמונה גם בתוך העולם הזה, על ידי הצל. אז למה הוא מתכוון כשהוא אומר פה שלא הצדיק חשב? אני חושב, מה אתם אומרים? מצדיק או לא מצדיק? אני חושב שהוא מתכוון פה כי לא הצדיק, הצדיק זה גם לשם עתידי חשב. ישא עיניה להרים. זה הראייה למרחוק שדיברנו עליה עכשיו. זאת אומרת, בטווח הארוך, רשע הוא רשע, והוא יקבל את המגיע לו, והצדיק, כמו שאמרנו, במישור העמוק. כרגע זה מוסווה, כרגע זה נסתר. לעתיד לבוא זה יתגלה. ואני, אם אני, תקנו אותי אם אני טועה, בפסוק שהוא מביא משמות, לא מכוון למצב העכשווי, למצב העתידי. וזה מה שהוא ממשיך, וזהו, עשה עיניי להרים. זה הרים, זה משהו רחוק. מבחינת, תראו את הפסוק הזה, צדקתך כעררי אל, אף על פי שמשפטיך תהום רבה. זה באמת פסוק קשה, נכון? נכון? פסוק, אני לא יודע איך זה. אנחנו חושבים לזה כל שבת במנחה, וזה כן, אני לא יודע. גם בגרסה של עדות המזרח, אתם אומרים את הפסוק הזה בסדר מאופה. איך הבנתם את זה? צדקתך כעררי אל, משפטיך תהום רבה. מדברים פה על הרים ומדברים פה על תהום, שני הפכים. בסדר, יש מן הסתם אפשרויות נוספות לחדש, אבל הכי רבים, מה? הצדק שלך הוא בערים הגבוהים, זה משהו באמת מחרוך, לא ניתן לחוש בו, אבל, זאת אומרת, אף על פי, כך הוא מפרש בעצם, צדקתך כרמל, אף על פי שמשפטיך תהום. זאת אומרת, למרות שמצד אחד הצדק של הקדוש ברוך הוא, המשפט של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא כבוש עמוק עמוק בתוך האדמה, בתוך התאומות, הוא נסתר, הוא מחוסה, אבל למרות הכל הצדק של הקדוש ברוך הוא בהרים. למה בהרים? כי בטווח הארוך, בטווח הגבוה יותר, עמוק יותר, יש את הצדק. יש משפט של עכשיו ויש משפט של עתיד לבוא. ברור? הבנתם? ואז הוא עובר לדלת, ועל ידי חיזוק הראייה של הצדיק ורואה צדקת השם, וזאת אמונתו. יכול להתחלב, ליבו נתפשט מהתמימותו שהיה לו קודם שראה צדקת השם. ועל ידי הצדקות של השם שרואה, נתפשט הלב מהתמימותו ונתיישר בבחינת... זה? של... לא, בבחינה של השם הרואה נתפשט הלב ומתיישר בבחינת אב וצדקתך. יש פה חילוק, אתם שמתם לב, זה משפט מיותר. השורה של השם זה השורה מיותר. הקטן הזה. נכון? זה פשוט חילוק. עכשיו הוא אומר מבחינת בצדקתך לאיש רי לב, יכול להיות שטעותי במקור, או שיכול להיות שאני העתקתי חלקים חלקים וכפלתי משפט, לא משנה. הוא אומר בצדקתך לאיש רי לב, כמתחילה נעתם לבוא מלאמין בשביל ברכים שלך, כי נדמה לו שהוא איבד חס ושלום הקדוש ברוך הוא את הדין. עכשיו שרואה צדקות אותו, מתיישר לבוא בשכונות אמונות ואז מחזק את עצמו ומתפלל לצורך. בעיקר התפילה היא על ידי אמונה שמאמין שהכל בישות הקדוש ברוך הוא, אפילו לשנות הטבע, ואין הקדוש ברוך הוא מטפח שכר כל דרגה כי צדיק השם, וזו בחינת אותך ביושר לבן. וזה ישרת לב שבחינת אמונה נעשה בחינת תפילה. ואז הוא עובר לפרה אדומה. עכשיו, תראו את ההמשך, העניין של התפילה חוזר המון בהמשך. הבסיס של המשך הפסקה הלכה לכם, אנחנו עכשיו צריכים להבין איך התפילה נכנסת לפה. להבין את היסוד, את היישומים זה כבר עניין אחר. אבל מה אתם אומרים, איך הבנתם מהפסקה הזאת? שוב, הקפיצות לכאורה, עד עכשיו דיברנו על רעיון מאוד מאוד חד מימדי, נכון? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מישור כזה, מישור אחר. ואתה אומר, כן, כן, וזה התפילה. או יותר נכון, הוא אומר, ואז אפשר להתפלל. אם אדם מסגל לעצמו כל מה שראינו בפסקה ג', אז הוא יכול להתפלל. אם מתפשט הלב מהתמימותו, מה אתם אומרים? תסבירו, מה זה פתאום קשור לתפילה? למה זה היסוד של התפילה? היכולת לתפוס ככה את המציאות. למה אתה לא יכול להתפלל?
כי לא גם אני סתם מתפלל, הקדוש ברוך הוא לא משנה פה כלום. ואני מאמין שזה בכמה רבדים פה.
מצוין, זאת אומרת, אמור ככה, זהו. והתפילה... אני חושב, אני חושב לצטט כמה סתאות מהשגר. אני חייב להתחיל לכם לפחות בצורה חלקית. חוסר היכולת להתפלל. למה אנשים לא מאמינים בתפילה? דיברו על זה הרבה, התפילה מועילה, לא מועילה. שאלה של איזה אדם בר לב הוא צריך לעמוד בפניו ולשאול אותה, בסדר? אם הוא מאמין והוא לא מרים ידיים, ולבד רבי נחמן הוא יראה איך הכל מסתדר. אבל אם הוא לא מגיע לדברים האלה, אז זה מערער את האמונה שלו. ואם זה מערער את האמונה שלו, אז הוא לא יכול גם להתפלל. כי הוא חי בקונפליקטים, יש לו ספקות, יש לו חששות. איך אדם יכול בצורה כזאת להתפלל? הרוחה לא יודע, כן? הוא לא שומע, אתה לא שומע, אני בזה. הרי כל מה שאני לומד לא מסתדר לי בכלל עם המציאות. אז... זה ממש נגד את היכולת של האדם להתמסר לתפילה אל הקדוש ברוך הוא, להשליך את עצמו. אז הוא אומר ככה, על ידי התפיסה הזאת, מה שאתה אומרת, המציאות מתחילה להסתדר, וממילא הוא גם קורך את זה לעניין שאפשר לשנות את הטבע. זאת אומרת, רבי נחמן, הטבע בנס, ראינו את זה גם בתורות אחרות, זה בסיס מאוד מאוד חשוב, אם אתם זוכרים, תורות שדיבר על איך הרובים ציוויתי לכאן תורך. זאת אומרת, הבסיס של האמונה זה היכולת להאמין בניסים, זאת אומרת שהטבע, חוסר אמונה זה הרבה מהסחלטנית, חוצפנית, המציאות צריכה להסתדר, צריך להיות היגיון במציאות, נכון? חוסר היגיון עבוד אותי למסקנות אחרות. הנקודה של המאמין זה בכלל לא, התמונה היא במישור עמוק יותר, היא לא צריכה, היא לא צריכה להיות תואמת את מה שאנחנו רואים כלפי חוץ. ולכן שינוי הטבע הוא חלק בדיוק מהעניין הזה, כי הדברים יש מישורים אחרים עמוקים, נסתרים, שלא מתגלים עכשיו, אבל יגלו לעתיד לבוא, ואז הוא יכול להתפלל להצלחה. עם אחרות, אומרים, לימוד זכות על הראשונים, דברים מה שנקרא, התסידות, ביטול היש, כן? ראינו בהתבודדות, איזה ביטול היש? היש זה תקודת המבט של אדם מתוך האגו שלו, מתוך האני שלו, כן? מסתדר לי, לא מסתדר לי, פוגעים בי, עוזרים לי, אז אני מעריך. ביטול היש אומר, עזוב, זה, אתה צריך לבטל מכל וכל את הראייה האגוצנטרית הזאת, כן? שהכל, הכל צריך להיות ממוקד סביב עצמך. אגב, למשל דוגמה קיצונית, כן? על אנשים שעבדו את האמונה שלהם בגלל השואה, כן? זה כמו מפלג. אז נחמן יכול היה להביא לנו מקרים מבעל אכסניים, מבעל פונדק, כן? שעושים את העוול. אבל מה נגיד אנחנו אחרי השואה? לא מעט אנשים עבדו את האמונה בגלל זה. כנראה שצריך, אנחנו נעמי, עד רבה. אין פה, התפיסה הזאת של רבי נחמן היא לא מייצרת. היא כוללת כל מצב, גם מצבים הנוראים ביותר. ושוב, הסיבה של גדולה אנשים מאבדים את האמונה זה מתוך איזו ראייה צרה כזאת, שהם במרכז, הקדוש ברוך הוא, איך אומר לי פעמי, שהוא כמו הביטוח הלאומי שלי. אם הוא עוזר לי, אז אני מלטף אותי, אז אני אומר, פתאום הכל זה זכות. מוחצת אמון הפרצום, אני לא חבר שלו, כן? זה ראייה ילדותית. אי אפשר כמובן, אל תבין את האדם, כן? אי אפשר לבוא בטענות על אנשים שחיו שם. אנחנו היום במבט שלנו, שלנו שכבר, למרות הכל פה, אנחנו בכל אופן מתרקם פה משהו שזה כנגד כל הסיפורים, כן? אנחנו ודאי היום יכולים לראות אחרת את השואה גם כן. איך אמר, ודאי, תמיד אמר, אני, כשאתה מגיע לעיר, אתה יודע שאתה מגיע לעיר, אתה רואה בית כבר עושה מוקלעי. אני לא רואה בתמיד הסממן הראשוני, כמו שאתה מגיע לעיר. ככה הוא היה מסביר תמיד את השואה ביחס למדינה. נכון, זה חורות לא עלינו, לא עלינו, אבל זה נושא מסמן את האור הזה שיבוא אחר כך. עיר, במציאות החוץ. כל פנים, כנתנו, הרואים שרבי נחמן, מי שמפנים אותם עד הסוף, הוא לא נעצר בשום מצב. הצווים הכי קשים, כן, הוא חי את זה, והתורות האלה הן תורות שבאמת נוגעות לו ללב, בחומר, הוא מבין אותם כמו שצריך, שום דבר לא יעצור אותו, בנקודה הזאת, בנקודת האמונה. אבל הרב שגר אמר, זה דבר שביטול היש, ביטול היש. ונקודת המוצא של האמונה זה לא מתוך האני שלי, טוב לי, לא טוב לי, אלא מתוך המוצא של בסירות מסרית גמורה, לא משנה מה מצבי. מלטף אותי, נותן לסתירת לחי, זה לא העניין בכלל. עכשיו הוא אומר, מי שדואג כל הזמן לצרכים שלי, כן? מה יהיה מחר, מה יהיה זה? זה לא יכול להתקרב. אוקיי, שמול, יש לנו את זה, אני חושב שאין להם את האמונה הזאת. אני חושב שבבסיס של הכל, בבסיס של הכל, בבסיס של הכל, בבסיס של מכוון, הוא חי על פי מצבים, מצבים קיצוניים. כשטוב לו, אז הוא רגוע, ובמקום שהוא מאמין בזה. כשרע לו, הוא פתאום נופל. וככה, אדם, יש לו מצוקות, בנות שלו, לא נסיעות לחתן אותה, בנות מתבגרות, אני חושב שכל החיים שלי השתנו אם הבת שלי תתחתן, אני אגיד לשכה. רגע, הוא זכה לחתן בת אחת, ועכשיו הוא שמח, אבל אחרי זה הוא מיד, השמחה הזאת היא, זה כמעט כמה שבועות נגיד, אחרי זה הוא יפעול עוד פעם לירוש, למה תהיה לו עוד בת. אוקיי, הצליח לסדר את כל הבנות שלו, כן, אבל אתם חושבים שבמציאות שלנו אין בעיות? הרי פתרת בעיה אחת, תמיד קופצות שתי בעיות אחרות, נכון? אז מה יהיה אחרי כך? אז הוא ייפול ויקום, ייפול ויקום. זה לא עובד. אדם שהבסיס שלו זה אם טוב לו, לא טוב לו, יותר טוב לו, יותר טוב לו, אז אין סיכוי. אין סיכוי שהוא יגיע גם אי פעם לאיזו שמחה אמיתית. הוא כל הזמן דואג. הוא דואג מהדבר הבא שיבוא לו. אז הוא אומר שמי שבאמת דואג לא יכול להתפלל לתפילה. אבל נקודת האמונה הזאת היא נקודה שמעמידה אותו בסיס איתן ומוצג, לא מתחנה מה קורה. אז הוא יכול להתפלל בכל מצב. כדי להתפלל, כמו שאני אומר, הוא יכול להצליח להתמסר. וזה העניין של המסיר. שיעור הלב לא מתוך קריטריונים חיצוניים, אלא מתוך שזה לא יכול להיות אחרת. איך אמרנו את זה תמיד? זה לא יכול להיות אחרת. תחשוב, כל הזמן אתה כאילו אתה במצב כזה מותנה. הקדוש ברוך הוא כאילו מחפש אותך בסיבוב, ואתה אומר, אני, יש מצבים כאלה שאני כן, שאני כן יכול להתפסר עם מצבים שלא, זה לא, זה לא, זה לא נקודה שתביא את האדם אף פעם באמונה אמיתית. מה שיש זה מה שיש, זה רוצה מה שיש. ואז הוא הביא דוגמה נוספת הראשונה. העמדה הדתית הרגילה, כל דבר יש הסבר. קורה לי משהו, ניסיון. ככה תמיד מסבירים, נכון? לא קורה, שכר. תמיד צריך לתת, זה נקרא אפולוגטיקה, אתם יודעים מה זה אפולוגטיקה? שכנוע עצמי. אדם בכוח, הוא ודאי לא יכול לא יכול לראות את המציאות בלי הקדוש ברוך הוא, ודאי מהבחינה הזאת יש לו נקודת אמונה, אבל זה לא מצב מותנה. כל דבר הוא מחפש תמיד הסגרים, אחרת הוא מאבד את הבסיס שלו. קרה משהו לא טוב, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי. קרה משהו טוב, איזה שכר, לא עונש, אתם מבינים את העניין? הוא אומר, זה שגה אצל רבי נחמן, זה לא העניין, זה דבר כוזב, זה דבר מזויק. רבי נחמן מדבר על מצב אחר לגמרי, הוא אומר ככה, מצב מונהר, ככה קרה לזה השגה. הוא אומר, אתה מבין למה זה נראה? וזה לא עניין של שכנוע, ככה לתת את כל דבר לחוץ על כפתור כזה, לחוץ על יש כפתור של שמחה, יש כפתור של ניסיונות, אני יודע מה זה, זה לא, ושוב פעם אתה נמצא כבול בתוך איזה מעגל כזה של עולם לא תשתחרר ממנו, שאף פעם לא יביא אותך לאיזה יכולת להשתחרר, כן, מהמועקות. ולכן הוא אומר, ככה, זה לא אפולוגטיקה, וזה לא איזה שלווה או כאלה סטויקה, אני צריך לזה עוזר מסוים כמה מאות שנים שגם חיפשו את הדרך אמונה על ידי איזה שלווה כזאת. ואז הוא אומר ככה, בשביל להבין מה שאתה עושה חלק ממנו, לכן התפילה היא צריכה להיות מתוך ויתור, מתוך שחרור, רק מתוך ראייה טוטלית של המציאות מוחלטת, ראייה כוללת, הנקיפה, התמונה, ולא תמיד לחפש עניין נקודתי, ולכל דבר אני צריך להסביר אותו, ואם אני לא מסביר אותו אז האמונה מתמוטטת עליו. אתם מבינים את מה שמשודר פה? זה מצב, נגיד ככה, של המאמין השטחי הבלתי, שרוב בני אדם, גם המאמינים, הם חיים פחות או יותר במישור הזה. אני יודע שזה המצב, אי אפשר לתקוף את זה. אני שומע אנשים דתיים תמיד נותנים פרשנות לכל מה שקורה, לא מסבירים. למה אתה צריך להסביר בכלל? למה להסביר? תסגל עצמך ראייה טוטלית, ראייה לעומק, לרוחב וכו', וזה עצמו יביא אותך לבאמת שחרור אמיתי. דווקא הוויתור הזה, ראינו כמה פעמים שרבי נחמן, דווקא הוויתור מביא לשחרור גדול, אתם זוכרים? בתורות אחרות, וגם בנושא הזה של איך להביא את הלב להתפשט מהקמימותו, כמו שאני אומר. לב עקום זה הלב הזה שמזגזג. זה הקמימויות, כן? כמו המחש, כן? שהוא סמל התחירה, כן? הזיגזג הזה. אבל האמונה היא המתה, כן? הישרות הזאת, הכל ישר, הכל מסתדר לי. אין לזה קשר לנסיבות החיצוניות כך או אחרת. כמה דברים ברורים? יש לנו עוד 5 דקות. אתם רוצים עוד קצת או שנסתפק בזה? כי זה לא לכאן ולא לכאן, להתחיל לראות את ההמשך. טוב, אולי כן, אולי באמת זה כבר השלמות. אז אנחנו נדלק כרגע על הפרה אדומה. אם תרצו תראו בפנים, אני מסביר את כל היסודות של פרה אדומה בהקשר הזה, שהיא אדומה, שלא עלה עליה עול, שזה מסביר זה בהקשר של המשפט, של הדין. אני מביא פה שזה שור, זה שור טעם, זה דין אחר. אם אתם תזכרו את היסודות שאמרנו פה, אתם תוכלו ליישם אותם. אבל הוא נכנס פה לכל מיני דברים שחלקם כבר מפלגים קצת, אני לא מרגיש פה את היכולת להיכנס לכל הפרטים כמו שראינו את זה בפסקאות אחרות. תרצו תראו, לא תרצו לא תפסידו את המהות. זה המהות, זה העניין. אבל כן מה שאנחנו רוצים עוד לראות, ואולי כן נסיים עם זה, הוא הרי פתח פה באיזה קמפים, גם זה דבר לא פשוט. על הגמרא בנידה אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת. תסתכלו בפנים איך הוא מסביר את זה לאור העניין הזה. גם את זה אני עכשיו לא רוצה להיכנס. מה שאני כן רוצה זה רק לסיים עם העניין הזה של הימין, של ארץ ישראל. ולזה הוא חוזר שוב על ידי התפילה כתיקונו בחטא, בסוף עמוד 36. על ידי התפילה כתיקונו ומצאת אור זכות אבות, הוא מכניס כעניין חדש של זכות אבות. מה זה העניין של זכות אבות? אני חושב שזה קשור לארץ ישראל, כי הם קבורים בארץ ישראל. זאת אומרת, חלה זכות אבות, זה נעשה על ידי תפילות כתיקונו. זאת אומרת, יש זוהר כזה. מה זה חלה? חלה? ויחל, ויחל, כן? משה, תפילה. זאת אומרת, תפילה מזוהה עם זכות אבות. זה נעשה על ידי תפילות, יחל זכות אבות, אלו ויחל משה, על ידי בחינת תפילה. ובאתר דאבות תמן, שכין תדמן. זה מקום האבות, האבות זה הסמל האמונה, האמונה בלתי מתפשרת, כן? בלתי מותנית, וזה בחינת ארץ ישראל, כי זאת המצווה. כי אז הוא אומר, תשימו לב את הכישורים הבלתי מתפשרים שרבי נחמן עושה. הוא אומר, זו בחינת חלה, ארץ ישראל זה מצוות חלה, זה תבואו אל הארץ. כן, המצווה, אחת המצוות הראשונות שמוסברות פרשת שלח זה מצוות חלה. מה זה מצוות חלה? זה פשטות, זה קדושת הארץ. לקחת את החיטה, את התבואה ולקדש אותה, נכון? רבי נחמן זה עוד דבר, מבחינת חלה, ויכל משה, מבחינת חשוב שהוא ממגימל בצים, והוא מבחינת ירושת הארץ, ודיבות המצווה נצטרו שיעשו תכף, כמו שכתוב, היה בכלכם מלך מן הארץ, תרים אותו אומן, מרדית החלה, תרים אותו אומן. אז מה אתם? איך רבי נחמן מחרש את מצוות הפרשת חלה? בהקשר שלו, חלה מזוהה בארץ ישראל, נכון? אבל מה זה חלה ואיכל? מה זה חלה? תפילה. זאת אומרת, אין ישראל זה היכולת לראות את האמונה בנגבו. נכון? בלי הצל. אבל מה הוא מסביר פה ממילים את בוצים? זה אני לא הבנתי, אולי אתם יכולים לעזור לי? מה זה נכנס לי? זה נגדו. חלה אומר, זה העניין של החלה זה תפילה.
חלה בגימטריה זה מ"ם גימל.
חלה בגימטריה מ"ם גימל? אבל מה המשמעות של מ"ם גימל? יפה. יפה. יפה, אמרת, לא שמתי לזה לב, אבל אני רוצה ללכת עוד קצת. מה העניין של ה-43? לא יודע, נתקדם. כי באתר דאבן תמיים שכין תגמל, זה מבחינת גלה ירץ ישראל. וזה מבחינת ארץ ישראל, די שאוצר נראה עין של השאולים, אבל רואה בהם מה שהם רצו לראות בו. מה הוא מתכוון במשפט הזה? זה משפט קשה, אני הבנתי את זה ככה. שהוא רואה במפתם של רשעים, אשר רשעים רצו לראות בו. כי הרשעים רוצים לראות במפתם של צדיקים. איך אני מבין את זה? אם יש לכם מסגר אחר, אז תגידו. ועד עכשיו עברו מסקיעות ליבם שהשיגו יותר ממה שהתעברו רשעים. ועכשיו על ידי ויחל, על ידי חל הזכות אבות, על ידי חלה התרומה, על ידי ארץ ישראל, נעשה ליבם תוחלת ממושכה מחלת לב. ויחל מחלת לב. זאת אומרת, ארץ ישראל זה המצב שיוצר היפוך ברשעים. ממצב של מצליחנות למצב של... של לבוא איתם חשבון. וזהו קבל השם משמור בסוף בבחינת תיקון התפילה לפני ברכה בקשת. אני לא יודע בקשת נפלת גוונים בקשת שוב של אור האבות, זה שלושת האבות. אבל אמרתי לכם, יש פה פרטים ופרטי פרטים שהם קצת רחוקים, ואני חושב לא מספיק טרחתי לעשות את הצירופים של... אני חושב שזה פחות משמעותי, אתם מבינים? זה כבר בשלב ב' ג' ד', אם אתם רוצים להיות עקשנים עוד יותר, אז עד רבה. אבל אני רוצה כרגע לעזוב את זה, ואז הוא אומר ככה, זהו שכון ארץ רואה אמונה. שוב, פסוק נוסף שמתברר על ידי אמונה שמתחילה לבין זה, מה לתנת ארץ ישראל? אז הוא אומר, ובן של אף כל אדם יכול לתקן קולות, קולות זה דברים שמדבר עליהם, זה פעמים, זה האדומה, צריכים לראות איזה פחורים, כל אדם יוצאים ורשאים גדולים כולם, קולות זה פחורים, וזה באופן כללי כל הדברים המסתירים בעולם הזה, הרשעות, חוסר הצדק וכו', אלה הקולות שמדבר עליהם, תראו בעמוד הקודם. אז הוא אומר, יש לפעמים קולות כל כך צורמים, אז כל מי שעומד כאן מסכן נפשו, וצריך לזה תפילה גדולה, כמו תפילת משה עליו ושלום, ואפילו משה עליו ושלום היה ירא מאוד מלך הבשן, כי אחיזת עוד מלך היה סמוך במי של ארץ ישראל, הרי זה שאלה מפורסם ומפרשים, משה רבנו עובר את 40 שנה במדבר, לא מפחד משום דבר, מלחמת עמלק, תקופת זכור, כל המלחמות, לקראת הכניסה לגויים, זוכר? דבר אחד פתאום משה מתמלא פחד, עוג מלך הבשן, בעירה, כתוב, נאמר? וחזל התפתשו בזה, ואז הם עברו שניים הציפו להם ונתגרו, זה יעקב, בעירה ויצאו לו עם נוסף, והשני זה עוז. וכמה הם עוד הרי כתוב, אבל אתה לא צריך להבטיח לך ונכנס לארץ ישראל, מה אתה מפחד מאוד? זה אפילו המשוכה האחרונה, נכון? אבל איך כתוב שם? קדוש ברוך הוא אומר לו, אל תראה אותו כי בידך נתתי, הוא משהו כזה. וזה אנחנו מבינים שמשה פחד. אז רבי נחמן על פי דרכו מסביר ככה את העניין הזה. איזה זכות מיוחדת הייתה לאוג, שאוג היה בחינה של ארץ ישראל, הוא היה לימין ארץ ישראל, סמוך לארץ ישראל, ועוד שהוא מבני בית אברהם, הרי היה מקושר לאברהם, היו לו זכויות, נכון? ויבוא הפליט שהוא הציל שם את לוט, הוא גילה לאברהם וכו'. בשביל זה היה ירא משה ממנו להתגרות. רגע, זה שמו גם משה, עד שהקדוש ברוך הוא אל תראה אותו, כי אמר עד הימין הזה הכל זוהר, עד הימין הדילי הסתלת, כמובן בזוהר ואור בחיזתו בימין, זה ארץ ישראל, שוב מבני בית אדמה וארצו סמוך לארץ ישראל, בשביל זה ירא משה ממנו להתגרות. כל שבשאר מי אדם שצרים אותו פשקש את עצמו, להבין שורי שרה, איך זה טוב, יוכל להתגרור פה, הוא לשריצה, לא, אני חושב שאתה קורנה לה, אז נכון לשריצה, לחלות אותו, לחסל אותו אולי, וזהו שאמר אבא שאול, תראו את אבא שאול, שוב הוא סוגר פה את המעגל שהוא פתח, ואני שוב גם את זה, דברים רחוקים קצת, אני מגלג על זה, ובשביל זה, רק את הפסקה הבאה. מבחינת ראשי הסיפור, נקרא פליט, כמה קוראים לו פליט, כמו שכתוב, ביבוא הפליט זה אור. שרצה שיהרג אברהם ויישא את שרה, והוא בבחינת צופה ישר לצדיק ולאברהם, והשם לא יזמנו בידו בחינה, בסוף איזה נפלט את זה. הקדוש ברוך הוא כבש משפטו ממנו זמן רב, עד זמן משה רבנו על המשפט. ובשביל זה נקרא פליט יצחנת והפלטן לנצח משפטים, שנמלט מהמשפט זמן כביר. שוב, למה הוא נקרא פליט, אומר רבי נחמן? כי הוא ניצול מהדין. שוב, הרשעים גם ניצולים מהדין, אבל אצלם בדרך כלל זה זמן קצר. עוד היה לו איזו זכות מיוחדת שהוא פלה ככה בזמן כביר, נמלט מהמשפט שלו, היה צריך לחכות מתקופת אברהם עד תקופת משה רבנו כדי שיבוא איתו חשבון. ועל ידי זה הצדיקים שהם עושים אותו זוכים לפני השם, כי קודם קריטות הרשעים היה פני השם מכוסה ומוסתר, עושה כדי להחליטם פני פני השם משה. ועכשיו תכף שרואים בחליטות רשעים תכף מתגלה פני השם משה, וזהו בקשו פני תמיד, כי על ידי התמיד שהוא בחינת ארץ ישראל, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בה, אין מילה שרבי נחמן מזכיר אותה ושהוא לא מוכיח אותה כמובן, ודרך ישראל תזכו לצאת מהשם, כי ארץ ישראל תזכו לראות באחריתות ובאחריתות הראשונה. זה חושב, מלאכים ודאי אנחנו לא רוצים לעסוק, וגם אני חושב שמסתמם פה כבר המהלך, אתם דברים פה מדברים לכם מעט לעט. זאת אומרת, שלא נבין בצורה מוטעה, אנחנו קוראים רק לזה, וזה אומר, זה כן גמר, שזה, כאילו בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. העולם הזה, אל תחפש בו צדק, אין בו צדק, ולהפך, הכל הפוך, וזה וכו' וכו'. מה שאנחנו מבינים מתוך ההמשך, שזה בעצם זה לא מצב אגב של אחרית הימים, זה מצב שאמור להשתבר, זה מה שאומר, זה ארץ ישראל דה, כי לראות במפולטם של השם מה שהוא התחיל עדי הבחינת ארץ ישראל, פה הוא סוגר את המעגל מפסקה א', אז הוא סוגר פה את המעגל גם מהציטוט אבא שאול, שזה לא קראנו, הוא צוטט את המעגל מפסקה א' שהוא פתח בה של בחינת ארץ ישראל, את זה אנחנו כבר מבינים, הבנתם את המעגל, את המעלה נסגרו לכם במעגלים, בסדר?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.